מלון פיצוץ. על פיצוץ מלון סמירמיס.
דבר היום. הסקט בקטנה. ג'ינג'י, לעסק,
שלום וברוכים הבאים לדבר היום הסקט בקטנה. תדבב באייר שנת 78 לפיצוץ מלון סמירמיס. שם הפרק, מלון פיצוץ. על פיצוץ מלון סמירמיס. אני דוקטור אילן אבקסיס. מלון סמירמיס היה מלון ערבי בשכונת קטמון בירושלים. המלון קרוי על שמה של סמירמיס. סמירמיס היא הצורה היוונית של השם האשורי שמורמת, אשתו של שמשי עדד החמישי ואימו של עדד נירארי השלישי. בשמה נקשרו אגדות שונות אצל הסופרים הקלאסיים. אולי נקדיש לפרק. קטמון הייתה שכונה ערבית במיקום גבוה ואסטרטגי שחצצה בין מקור חיים וקריית שמואל. נקודת זינוק מצוינת לויתור ירושלים העברית. מהשכונה הטרידו בירי את מקור חיים ואת התנועה היהודית באזור. השכונה נבנתה סביב מנזר סן סימון, שהקרב שהתחולל בו באפריל 1948 ירים תרומה משמעותית לניצחון היהודי במערכה על ירושלים. ההגנה ניסתה להבריח את הערבים מהשכונה ופוצצה כמה בתים בשוליה. דבר זה גרם לבריחת חלק מתושביה, אולם לא היה בכך די. כיוון שהצד הערבי ידע לקרוא מפה לא פחות טוב מהצד היהודי, הרי גם הערבים ראו בשכונה נכס אסטרטגי. עבד קדר אל-חוסני, שיהרג בקסטל כמה חודשים לאחר מכן, אברהים אבו דאיה, שיפקד על הצד הערבי בקרב הלמד ה' כמה ימים לאחר מכן, ואמיל אל-ערורי, מזכיר הוועד הערבי העליון, הגיעו לשכונה כדי לעמוד על מצב העניינים. הג'יפ הלבן של חוסני משך את תשומת הלב, ומודיע של ההגנה דיווח על הגעת הג'יפ למלון. דיווח זה חרץ את גורל המלון. חוסני ומרעיו עצרו במלון כדי לנוח ולשתות קפה. אבל בהגנה פרשות הגעת הג'יפ כסימן המעיד כי המקום קשור לעבד קדר אל-חוסני, וכנראה זהו מטה הנג'אדה, ארגון נוער צבאי למחצה, מעין גדנה ערבי. על הבמה עלה עכשיו מישאל שחם. הוא נשלח בראשית ינואר 48 על מנת לארגן את הפעילות ההתקפית של כוח המגן העברי בירושלים ולעצור את בריחת היהודים מהשכונות המעורבות. ישראל גלילי, ראש המטה הארצי של ההגנה, שלח פתק אל מפקד מחוז ירושלים, ישראל עמיר. ציטוט, מישאל בא אליך לעזרתך, יבצע כל פעולה שימצא לנכון להפסקת נטישת השכונות המעורבות. סוף ציטוט. עם הגעתו, קיבל שחם את המידע על מלון סמירמיס, והחליט לפוצץ את המלון. מטה הנג'אדה, לכאורה, שהג'יפ של חוסני נצפה לידו, הוא מטרה מכובדת לכל הדעות. שחם לא שאל שאלות מיותרות, ולא טרח לקבל אישור, בהבינו כי פעולה זו היא בתחום סמכותו. לימים הסביר שחם את החלטתו להיסטוריון אורי מילשטיין, ציטוט. מיד בבואי כינס את אנשי המודיעין, צחק נבון וציון הג'ינג'י. הכוונה היא לבן ציון אלדד, קצין המבצעים של חטיבת הציוני. שאלתי, מה המצב? אמרו שמתחילה הגירה, של יהודים הכוונה, מתלביה. אמרתי שצריך להפסיק. שאלתי איכן המפקדות של הערבים. השיבו, אחת בעיר העתיקה ושתיים בשכונת קטמון. במלונות קלריג' שכן ברחוב חזקיהו 15 של ימינו, הוא סמירמיס. שכן במפגש הרחובות הכי שמחלקי המים של ימינו. שאלתי, לאיזו מפקדה המשקל הרב ביותר? השיבו, לסמירמיס. שם שוכנת מפקדת המתנדבים העיראקים. פסקתי, יש להעיף את המפקדה. סוף ציטוט. הבחירה בסמירמיס לא הייתה מובנת מאליה. מדובר ביעד השוכן עמוק בלב אזור ערבי שמור ומוגן. יש מחסומים רבים בדרך אליו. מלא יגיעו ויפוצצו. אבל איך ייסוגו אחרי שיעירו את כל ירושלים הערבית? וגם לא בטוח שיש מי שיכול לבצע את הפעולה. כוח מגדוד מוריה, בפיקוד זלמן מרת, נבחר לבצע. ציטוט מפי שחם. מרת, אתם מעלים באוויר את סמירמיס. יוצאים בשלוש מכוניות, אחת לפורצים, אחת לחבלה ואחת לכוח ההבטחה. פותחים את המחסומים, חודרים למלון ומעלים אותו באוויר עם כל מה שיש בו. המכוניות יחזרו מיד, והחבלנים ייסוגו דרך עמק המצלבה לרחביה. בדוק את העניין. סוף ציטוט. לא כולם במטה ההגנה התלהבו. שחם תיאר את הקשיים, ציטוט. מפקדת ירושלים שיתפה איתי פעולה בלב חצוי. בתחילה אמרו שאין די חומר נפץ, ומה שיש מיועד לפיצוץ בית המועצה המוסלמית בשכונה האמריקנית. החרמתי חומר נפץ זה. אחר כך אמרו שאין מכוניות. אמרתי למרת שיקח את מכוניות המטה, ואם לא, אצא לכביש ואחרים מכוניות של אזרחי העיר. בירושלים לא היו רגילים לסגנון כזה. פחדו שיקח מכוניות של פקידי הסוכנות ותהיה הנה עימות. נמצאו מכוניות. הבעיות הלוגיסטיות נפטרו. הכוח התארגן, נקבע מועד. פעולת התגמול הגדולה הראשונה של ההגנה, בסגנון שעתיד האלה זעזע או שיות, הגיע לשלב הביצוע. סוף ציטוט. מועד הפעולה נקבע ללילה שבין 4-5 בינואר 1948, שהיה ליל חורף סוער במיוחד. אפתח סוגריים ואשתף אתכם באנקדוטה מאחורי הקלעים של כתיבת הפרק. לפי ויקיפדיה העברית, הפיצוץ סירה ב-5 בינואר מעט אחרי חצות. לפי ויקיפדיה האנגלית, זה קרה דווקא ב-6 בינואר. ואילו לפי הביוגרפיה של מישאל שחם, זה היה בליל 9 בינואר. לא ממש משנה לי ענייננו, אבל בהחלט מטריד את ההיסטוריון שבי. לא התעצלתי ויצרתי קשר עם חגית מאיר, ביתו של מישאל שחם. היא מסרה לי כי בתאריך בביוגרפיה נפלה שגגה. הביוגרפיה של שחם מופיעה באתר בן יהודה, בדף הפרק צירפתי קישור. חבר מועצת החכמים חיים ארמון הסב את תשומת ליבי לשני קטעי עיתונים מ-6 בינואר שדיווחו על הפיצוץ. בעיתון הבוקר נכתב, ציטוט, הנה הכותרת, ההגנה פוצצה מרכז כנופיות בירושלים. גשם וסערה מחפים על מפציצי סמירמיס. 8 גביעות הוצאו מתחת למפולת, 12 נעדרים. ובגוף הידיעה, גשם סער וברקים חיפו על כמה צעירים יהודים שהתקיפו את מלון סמירמיס בלב שכונת קטמון בירושלים בחצות ליל שלשום. סוף ציטוט. לפי עיתון הבוקר, ההתקפה הראה שלשום, כלומר בלילה שבין 4-5 בינואר. בעיתון המשקיף נכתב, ציטוט, הכותרת, פוצץ מרכז הכנופיות במלון סמירמיס בירושלים. בין ההרוגים ממלא מקום הקונסול הספרדי בירושלים. בין הפצועים מפקד הנוער הערבי בשכם, ובגוף הידיעה, מרכז הכנופיות הערביות שנמצא במלון סמירמיס בקטמון פוצץ אור ליום אתמול על ידי אנשי ההגנה. הבניין נהרס כליל וערבים רבים נהרגו. סוף ציטוט. לפי המשקיף זה היה אור ליום אתמול, כלומר ב-5 בינואר. סגור סוגריים. ההנחה הייתה שבשל מזג האוויר הסוער, השמירה הערבית תהיה רופפת. הנחה שהתבררה כנכונה. מפקד הפעולה היה איציק בר, קצין החבלה של גדוד מוריה. הכוח הגיע למלון מבלי שנתקל במחסומים. הכוח נע ב3 מכוניות רובר שהיו בשימוש המשטרה הבריטית, ועליהן הורכבו אנטנות דמה כדי לשוות למכוניות חזות רשמית. במכוניות היו שני מטענים במשקל 30 קילוגרם, ומטען קטן במשקל חצי קילו בלבד, על מנת לפרוץ את שער המלון אם יהיה סגור. והגיעם למלון, שער המלון אכן היה סגור על מנעול ובריח. איציק בר פוצץ את המטען ופרץ את השער. שומר בודד שהגיע לברר מה פשר הפיצוץ, נורא ונהרג. אברהם גיל הוביל את החבלנים אל המרתף. דלת המרתף הנעולה נפתחה בעזרת רימון יד. הם נכנסו למרתף והניחו את המטענים ליד עמוד התמך המרכזי של המלון. פה התעוררה בעיה. גם כאן ישנה אי הסכמה בין ויקיפדיה לבין הביוגרפיה. לפי ויקיפדיה, פתיל ההשהיה נרטב מהגשם ולא נדלק. לפיכך איציק בר חתך את החלק הרטוב, מה שהותיר לחבלנים 30 שניות בלבד ולא דקה אחת, על מנת למלט את נפשם. לפי הביוגרפיה, הפתיל היה בסדר גמור, אבל הגפרורים נרטבו מהגשם העז. לפיכך, חזרו החבלנים אל דלת המרתף שעדיין בערה בשל רימון היד, הם שלפו כפיס עץ בוער, ובו הדליקו את המטען. כך או אחרת, פיצוץ אדיר הרעיד את ירושלים. מישאל שחם עצמו התארח בביתו של יגאל ידין, שהיה בתל אביב באותה עת. כרמלה אשת ידין ערכה לו לחברה. בעודם לוגמים תה, הוא אמר לכרמלה, לא אורחים נוספים הגיעו, אלא עוד מעט תשמעי. כעבור שניות אחדות נשמע קול רעם אדיר. המלון קרס על יושביו. מספר ההרוגים אינו מוסכם, 24 או 26 אנשים, ביניהם סגן הקונסול הספרדי בירושלים, מנואל אלנדה סלזר. מבחינת שחם, המבצע היה הצלחה מסחררת. ציטוט. למחרת נשמה ירושלים היהודית לרווחה. היחסנים הערבים ברחו. אם אנחנו מסוגלים להיכנס ללב קטמון, מה הקושי לטפל בתלביה? קטמון התרוקנה עד החצי, תלביה הייתה לשכונה יהודית. היחסנים היהודים שבו אליה עם מטלטליהם. עכשיו התחילה הבעיה היהודית. סוף ציטוט. היחסנים הם עשירי הערבים ועשירי היהודים. הבעיה היהודית עליה רמז שחם הגיע מכיוון גולדה מאיר, שהייתה מנהלת המחלקה המדינית בירושלים. המשמעות הדיפלומטית, קל וחומר, הרג סגן הקונסול הספרדי, הייתה ברורה לה. היא הייתה בטוחה כי מדובר במעשה של האצל, שמלון ירושלמי אחד שפוצץ כבר נרשם על שמו, מלון המלך דוד. או לכל היותר, הלכי. אגב, לעמותה להנצחת מורשת הלכי, יש הסקט חדש, נשמע קטע ממנו בסוף הפרק. כשהתברר לה כי ההגנה עמדה מאחורי הפיצוץ, היא נסערה. לא נפרט את מסכת העימותים בין גולדה לשחם, שנדרש מעטה ואילך לאשר כל פעולה עם גולדה. אבל השורה התחתונה היא שכעבור ימים ספורים, שחם מורחק מירושלים, ודוד שאלתיאל מונה למפקד ירושלים מטעם ההגנה. אז אם תטיילו בירושלים, ברחוב החיש, פינת רחוב וחלקי המים, הביטו סביב. אם תהיו בשקט, אולי תראו את איציק בר וחייליו פורצים למרתף המלון. קחו בציקלונכם גפורים יבשים. לעולם אין לדעת מי יצטרך גפור יבש. זהו עד כאן. מלון פיצוץ. על פיצוץ מלון סמירמיס. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון ואלי לבנה, שתמיד הולכים עם גפורים יבשים ופתיל חבלה בציקלונם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות יהודה, שתעלוזנה בנות ישראל. אנא שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום. הכי טוב להזין להסקט מתוך אתרי ilanabc.co.il, אבל גם מסומני ההסקטים האחרים יעשו את העבודה. ברובם. ההסקט זמין גם בערוץ היוטיוב הקרוי דברי הימים לנוחות הקהל הרחב. מי שגם זמין הוא ערוץ הטיולים שלי הקרוי אילן הבקסיס. אני קורא לכם ומפציר בכם להירשם כמנויים בערוץ. גם תחזו בנפלאות ארצנו בליווי הידע הנרחב שלי, וגם תהיו מסמר הערב בכל אירוע חברתי. אודה לכם מאוד אם תשתפו ותפיצו את הבשורה על פועלי רב השנים ועל התוכן האיכותי שנבנה פה בעמל רב אריח על גבי לבנה. ככה כן בונים חומה. אם אתם רוצים לפנק מכרים ויקירים דוברי אנגלית, הרי לכבודם יש את ערוץ היוטיוב באנגלית שלי, הקרוי אילן הבקסיס, באותיות אנגליות כמובן. הדול הוא אילן, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר המנומנם זמין באתר, אך לטופס אין כל בעיה שתעירו אותו משנת היופי שלו. אני ממליץ בחום להצטרף לרשימת התפוצה של ההסקט בוואטסאפ. שם תמצאו קישור לפרקים החדשים. מי שחפץ או חפצה לתמוך ולעודד יוצרים ותיקים מוערכים ועצמאים כמוני, מוזמן ומוזמנת לעשות זאת בשלושה מסלולים לבחירה. א', תמיכה רוחנית. האזינו לפרק, או כל תוכן אחר שאני מעלה, כמתנה ממני אליכם ועליכן. בתמורה אשמח לחיבובים, לייקים בלעז, שיתופים והמלצות. ב', תמיכה כספית בסכום כאבת נפשכם ונפשכן. ניתן לתמוך בביט ופייבוקס 0523464376 או פייפל אילן אבקסיס באותיות אנגליות. הכתובת היא ahab.sun.off.omri.wala.co.il. ג' ניתן לרכוש עבורי כוס קפה דיגיטלית באתר קופי. הכתובת ko-fi.com/abekasisilan במילה אחת. באתרי יש כפתור המפנה ישירות לעמוד שלי. ספריי, הסגן של ברקוך ומספרי 2 בהיסטוריה, הספר על הרציחות הפוליטיות והתנ"ך תובנות לחיים, זמינים לרכישה באתר שלי. מתנה מושלמת למי שאתם חפצים בעיקרו. כולל אתם עצמכם, כן? הספר השלישי זמין גם בחנויות הספרים ברחבי הארץ. מובן שכדאי ורצוי מאוד להזמין אותי להרצות אצלכם בארגון, חוג בית או כל מסגרת משלמת אחרת שתמצאו לנכון. ומעל הכל, סיורים, סיורים, סיורים. קחו אותי להדריך אתכם בארץ המדהימה שלנו. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב בסיוון, ככל הנראה. שם הפרק, אריחה על גבי לבנה, על יריחו בתנך. כמה מובטח? קטע מתוך ההסקט בעל השם המחייב, חיילים אלמונים, שם ראוי להסקט מבית העמותה להנצחת מורשת הלכי, בהפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. נשמע קטע מהפרק על היעלמות אלכסנדר רובוביץ' שנחטף, נרצח וגופתו טרם נמצאה עד היום. מי שרוצה להעמיק מעבר לפרק, מוזמן לקרוא את ספרו של דיוויד סזרני בשם הכובע של מג'ור פארן, העוסק במקרה זה בדיוק. להתראות.
תעלומת רצח, סיפור טרו קריים, מותח ומסתורי, מהסוג שהאלגוריתם שלכם בנטפליקס אוהב, טרגדיה מצד אחד על צעיר ששילם בחייו באמת סתם, ומנגד סיפור גבורה שמילא תפקיד מפתח בתקומה של מדינת ישראל. אז בואו נתחיל, ממש בהתחלה.
שמי עזרא יכין, במחתרת היו לי כמה כינויים, הכינוי האחרון היה אל נקם, נולדתי במקרה ביפו, אבל גדלתי בירושלים.
בן כמה אתה?
בעוד שבועיים, 97.
וואו. אז שנת הלידה שלך היא?
1928.
תרפת. וקראתי שאתה המילואימניק ה...
המבוגר ביותר במדינה, אולי ראיינו אותי מה-BBC, שאמרתי, היה מבוגר ביותר במדינה, הוא אמר לו, בעולם.
אז יכול להיות שאתה החייל המבוגר ביותר בעולם, בטוח המילואימניק המבוגר ביותר בצהל כרגע, אה?
כן.
למה עשית את זה?
אתה יודע, שרנו בלחי, כולנו גויסנו לכל החיים, משורה, משחרר, רק המוות, כל עוד אני חי, אני בשורה.
אז השיר הזה שאתה למדת אותו כשהיית בן 15,
בערך, כן.
מתנגן אצלך בלב עד היום.
כן.
זה הסיפור. אז עזרא נולד לתוך המציאות האלימה של פלסטינה תחת המנדט הבריטי, כמו ששמעתם תרפת, כשהיה בן שנה פרצו מהומות אלימות בכל מיני מקומות במקביל, ירושלים, חברון, פרעות של ערבים נגד יהודים, אירוע שהיום אנחנו לומדים עליו בבית ספר, מכנים אותו מאורעות תרפת. אי אפשר לשמוע על זה בלי לחשוב על השבעה באוקטובר של הדור שלנו.
הייתי תינוק, גרנו מול החומה בשכונת ימין משה, והמון ערבים הסתערו לעבר הבית שלנו, התבחל יהוד, הם זרקו אבנים, באו עם גרזנים, אבן נפלה על ראשו של אחד מהם, זה עצר אותם, הלכו ללוות אותו, נהרג.
ואתה תינוק, מישהו מחזיק אותך?
ואני צובח, וזה מושך אותם. ניסו להשתיק אותי, לא ידעו איך. אחר כך אמא שלי אומרת, כבר אז רצית להילחם.
כילד בירושלים של שנות ה-30, עזרא ראה במו עיניו יום-יום את המחיר שהמלחמה על הארץ גובה מהקהילה ומהחברים שסביבו.
רוב החברים שלי היו יתומים מהורים שנרצחו בתרפת. היה ניסים לבי, שאביו נרצח בחברון, ניסים מזרחי, שגם כן גר לא רחוק ממין משה בג'ורטן עיניו שם, ראה איך ערבי הלך אחרי אבא שלו, בדרך ראה ערבי מסתער על אבא שלו, שחט אותו למוות. הייתה מולנו אישה, גברת מקלף, שהמשפחה שלה נטבחה במוצא, אחד הבנים ניצל, הצליח להסתתר מאחורי גדר, לא יודע, והפך אל הרמטכ"ל השלישי של מדינת ישראל, מרדכי מקלף.